סייעתא דשמיא, היום נר חמישי, חנוכה תשפ"א, שנת פלאות אראנו בעזרת השם, פרשת מקץ. פרשה זו, כמו פרשת וישב, הן פרשיות שנקראות תמיד בחנוכה, סמוך לחנוכה. ורבותינו מצאו רמזים איך הפרשה הזו נרמז בה, נרמזים בעניינים של חנוכה. כל אחד יודע שבסוף כל פרשה רבותינו כותבים את מספר הפסוקים בפרשה. פרשה היחידה בתורה שכתובים בה גם מספר המילים זה פרשת מקץ. כתוב יש בפרשה 146 פסוקים, קוף ממבב פסוקים קמו, ובתיבות, במילים, יש 2025, 2000 כ"ה. מה זה 2000? מוסבר ש-2000 זה 8 פעמים נר. נר בגימטריה 250. 8 פעמים נר זה 2000. 200 מדליקים 8 נרות, וחנוכה, זה כ"ה. חנו בקפה, יש 2025 פסוקים. בתוך הפרשה אומר יוסף הצדיק, תבוח טבח ואכן, להכין את הארוחה לאחים שלו, תבוח כשהם מגיעים לפניו, זה אומר תבוח טבח ואכן. אומר בעל השלטי גיבורים, אחד מהפרשנים, אומר אם אתה לוקח את המילה תבוח טבח, את החטא של טבח ואכן, זה האותיות של חנוכה. רמזים. יש גם עניינים פנימיים שהם קשורים מאוד מאוד לחנוכה, פרשת מקץ. וכמו שהזכרנו כבר בשיעור הקודם, כל העניינים, כל העניין של יוון, אומר המגלה עמוקות, למלחמה בתפיסה שמייצג יוסף הצדיק בעולם, כמו שראינו שמלך יוון גימטריה יוסף, אנטיוכוס גימטריה יוסף, וזה מלחמה של התרבות, שאין לה שום עניין, לא בקדושת הבית היהודי, לא בשמירת הברית, לא ברית השבת שהשם קראת איתנו, לא ברית המילה, והעניין שלהם זה פשוט לפרוץ את כל הדברים האלה. וכל אחד זוכר כבר משנים קודמות שדיברנו שבמעשה החנוכיה אנחנו למעשה מפרסמים את הנס. כל העניין של חנוכה וחנוכיה בהדלקת הנרות, העניין שלה זה פרסומי דניסה. כל ההיגיון של איך לעשות ומה לעשות, ושיראו את זה, שהיא לא תהיה גבוהה מדי החנוכיה, לא למעלה מ-20 רמה וכו', כל העניין זה שיהיה פרסומי דניסה. אתה אוסף קהל, אתה אוסף את בני הבית. אם אדם הגיע מאוחר, כתוב להלכה שאפילו יאיר מישהו מבני הבית שיהיה איתו, שלא ידליק לבד, כי אחרת אין בזה מה, אין בזה פרסום מדיניסה. זמן ההדלקה, עד שתכלה רגל מן השוק. למה? כדי שיהיה פרסום מדיניסה. פרסום מדיניסה. אז אם יש פרסום מדיניסה, מה אתה מפרסם? תנס. אז כל אחד תגיד לו, מפרסמים תנס, מה היה הנס? או מציאת פח השמן, או גבורת המכבים והניצחון על היוונים. למדים אותנו רבותינו שלא כך הם פני הדברים. זה נכון שאלה היו הניסים. אבל אתה לא מפרסם את הנס הזה. אתה מפרסם את הנס, אם אתה מפרסם את הנס הזה של הגבורה, אז תעשה מעשה שמראה גבורה. אם אתה מפרסם את הנס של פח השמן, למה דווקא על פתח הבית מבחוץ? תעשה את זה בכל מקום. תראה ששמן דולק. שמן טהור. אלא לומר לך שהפרסום הוא במקום שאותו אתה רוצה לפרסם. אדם שם שלט חוצות במקום שאותו רוצה לפרסם. אדם שם שלט על חנות שלו. הוא שם את השלט על החנות, הוא לא שם את השלט במקום אחר. הוא רוצה לפרסם את החנות. אז אם אני שם את להלכה, את החנוכיה, אני שם על פתח הבית מבחוץ. אז מה אני רוצה לפרסם? את הבית. את הבית. אם יוסף הצדיק, העניין שלו זה שמירת הברית, שמירת הבית היהודי. אז, והיוונים, העניין שלהם זה בדיוק הפוך. זה פריצת הבית היהודי. כמו שכתוב במדרש, שהיוונים גזרו בין הגזרות שלהם, אז הם גזרו שאדם לא יניח בריח על פתח הבית, שפתחי הבית היהודי יהיו פרוצים, יהיה אפשר שהיווני יוכל להיכנס מתי שהוא רוצה לתוך הבית, אין צניעות, פרוץ, מותר שתהיה דלת, אבל בלי בריח, בלי לסגור אותה, בלי לנעול אותה, אתה לא יכול לנעול. היווני יכול להיכנס מתי שהוא רוצה. אז אם ככה, הבית הופך להיות מה? פרוץ. ובני ישראל, העם ישראל, עם כל הקושיים, שמרו על הצניעות, שמרו על גדרי הבית היהודי כלחתו, כדי כך שהייתה גזרה שכל בת ישראל שניסית תיבעל להגמון תחילה. גזרה קשה ונורא, במשך 3 שנים ו-8 חודשים הייתה הגזרה הזו. עם ישראל לא נישאו, לא נישאו, לא התחתנו 3 שנים ו-8 חודשים. גזרה נוראה. אבל שמרו על הקודש, שמרו על הקדושה, שמרו על, על הבתים. פרסמים את הנס על פתח הבית. דברים גבוהים, דברים גדולים, דברים שצריך לדעת שהם לא, הם לא בכדי, הם לא, הם לא מסופר, אנחנו לא מדליקים נרות לזכר מאורע היסטורי. אנחנו מדליקים נרות לא בגלל התוצאה, אנחנו מדליקים נרות בגלל הסיבה. והסיבה זה גילוי של אור גדול בעולם, שמסוגל ביותר, בימים האלה זה מסוגל ביותר, בעזרת השם תכף בשיעור נדבר על זה, זה מסוגל ביותר לחינוך הילדים, זה מסוגל ביותר למציאת זיווגים, לסילוק חסימות, לסילוק עיכובים בחיים. הדלקת הנרות הזו. ולפריון, להיפקד. זה הימים האלה מסוגלים ביותר לעניינים הללו, שהאור שמתגלה בחג הזה, בימים האלה, מקפה ועבור דרך שארית הימים של חודש כסלב אל תוך ראשית הימים של חודש טבת. חודש טבת זה חודש קשה. לכן אנחנו ממשיכים עם האור של כסלב, ממשיכים אל תוך טבת, מאירים את החושך של טבת. טבת כתוב עליו שהלילות של טבת ארוכים. לילה זה גלות, לילה זה קושי, לילה זה לא עניין קל. אז הלילות ארוכים זאת אומרת שרוב היום, אם אתה לוקח מחלק את היממה ל-24 שעות, אז רוב היום זה לילה, רוב היום זה חושך, יותר מ-12 שעות של חושך יש. נכון, בקיץ יש יותר שעות אור, בחורף, תוקף החורף זה טבת, ככה מובן. מה אתה עושה עם הנרות? ממשיך את הנרות אל תוך טבת. הנר החמישי שבו אנחנו נמצאים היום, הוא נר מיוחד במינו. אומרים לנו אדמו"רי חב"ד, שבנר הזה מופר השוויון, כבר זה לא 4 נרות לפה, 4 נרות לפה, 4 נרות שעוד לא הדלקנו ו4 נרות שכבר הדלקנו, זה 5. עברנו כבר את החציון, איתנו את הקף לכיוון האור. כבר הקף, קף המוזניים נוטה לכיוון האור, זה כבר 5 למול 3 עוד לא הדלקנו. עניינים גבוהים מאוד. אז אנחנו יודעים שמדליקים 8 ימים, זכר הנס, שנעשה במשך 8 ימים. אבל חז"ל שואלים בין מה שמוגדר קושיית הבית יוסף, בין זה, זה המאירי עוד שואל לפניו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, יש על הקושייה של הבית יוסף, הקושייה של הבית יוסף היא מפורסמת, כל אחד ודאי מכיר, הוא שואל הבית יוסף, ביוסף קארון, הוא שואל, אם היה פח שמן מספיק ליום אחד, ליום אחד מצאו פח שמן? מצאו. אז עכשיו, הנס צריך להיות רק 7 ימים. למה אתה חוגג 8? בסדר, זה הקושייה. על הקושייה הזו יש 800 פירושים. יש ספר שכתב 800, שאסף, ליקט, פירושים של רבותינו, 800 פירושים על הקושייה הזו. מתרצים אותה מכל כיוון אפשרי. בכל אופן, זו שאלה, למה מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, החליט שזה יהיה 8 ימים דווקא? למה לא 7, למה לא 6, למה לא 9, למה לא 10? כל מספר יפה, אפשר למצוא. למה דווקא 8? יש משהו מיוחד בעניין הזה של 8. אנחנו יודעים, נכון? גם, כך נראה, אבל זה לא מספיק מעל הטבע. אנחנו יודעים שההדלקה נעשית בפתח. שאלה למה בפתח, הסבר, תרצנו אותה בקצרה, אולי נמצא לזה עוד איזה תירוץ קטן, לא נתעכב על זה הרבה. אנחנו יודעים שלהדליק, אנחנו אומרים להדליק נר חנוכה, דיברנו שלא אומרים להדליק נר של חנוכה, דת הרמה ואחינו בני אשכנז, להדליק נר של חנוכה, אבל מי שהולך לשיטת המקובלים, ורוב העולם, גם החסידים, לא אומרים להדליק נר של חנוכה, אלא אומרים להדליק נר חנוכה, שראשי התיבות נחל, להדליק נר חנוכה, ראשי התיבות אותיות נחל. מה זה אומר? אנחנו יודעים שהחנוכיה צריכה להיות מונחת מעל שלושה טפחים ופחות מעשרה. אמנם גם מי שהדליק מעל עשרה טפחים ועד עשר אמו ועד עשרים אמה יצא ידי חובה. אבל מקום ההנחה זה בין שלושה טפחים לבין עשרה טפחים, בערך 80 סנטימטר בגובה. למה? למה דווקא שם? זמן ההדלקה צריך להיות עד שתכלה רגל מן השוק. איזה מין ביטוי זו עד שתכלה רגל מן השוק? מה זה הביטוי הזה? עד שתכלה רגל מן השוק. וחזל משארים את זה בזמן. כן, אני לא מדבר. רבותינו האחרונים העריכו בזה. אני לא אומר שום דבר לדינה כרגע. אני לא אומר משהו שעכשיו פוסק הלכה. כמה זמן זה? זה החצי שעה מצאת הכוכבים, או שזה היום יותר, כי תכלה רגל מן השוק היום זה גם שעתיים אחרי. עדיין יש אנשים שהולכים ברחובות. אני לא נכנס לזה. אני רק רוצה להסביר את ההיגיון של מה שחזל קבעו לנו אז. מה זה תכלה רגל מן השוק? אלה שאלות שככה ננסה בסייעת הדשמה לתת עליהם תשובה וגם קצת לזה עד כמה שהזמן יאפשר לנו, ואני מקווה ש כן, קלטתי, זה בסדר. אוקיי, אז למה אנחנו מדליקים בקפאי דווקא? אולם אני חושב כבר מכירים, אנחנו לא נתעכב על זה הרבה, רק נאמר בקצרה כדי שנדע. זה לא שרירותי, זה לא שרירותי, אלא אנחנו יודעים שבכ"ה באלול נברא העולם. העולם נברא בכ"ה באלול. אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא, יש שלושה חודשים להכרת הוולד. אישה עד שלושה חודשים לא רואים עליה שהיא בהיריון. מתי מתחילים להכיר שיש לה ולד במאה? רק כעבור כמשלוש חודשים. כמו שראינו בפרשת וישב, שם עם תמר ויהודה. כתוב שם, ויהי כי משלוש חודשים ויוגד ליהודה, זנתה תמר כלתך. כי אז רק ראו שיברם. אם אני סופר מכ"ה באלול, שלושה חודשים, בדיוק מה זה? כ"ה בכסלו. בכ"ה באלול, הקדוש ברוך הוא ברא את האור, היום הראשון לבריאה, וגנז את האור, הזה לצדיקים לעתיד לבוא. האור הזה מאז נקרא האור הגנוז. האור הגנוז. האור הגנוז הזה אפשר היה להסתכל בו מקצה העולם ועד קצהו. הוא היה איזה מין אור כזה ששום מסך, שום מחיצה, שום הר, שום גבעה, לא כוח הכבידה, שום דבר של כדור הארץ, לא עקמומיות כדור הארץ, שום דבר לא יכול להפריע לאור הזה מללכת מקצה לקצה. המשמעות הפנימית של זה, זה שאם יש לך אור שהאור הוא בעוצמה כזו שהוא מאיר לך לאין סוף, אז גם יכולת הראייה שלך היא לאין סוף, אין סופית. אדם יכול לראות עד מקום שמחיצה חוסם את האור. אם זה הקמומיות של כדור הארץ, אם זה כוח הכבידה, שמושך באיזשהו שלב את קרני האור כלפי מטה ולא מאפשר לנו לראות, או אם זה כי קרני האור, עוצמת האור שאנחנו חיים בתוכה, היא לא מספיק בשביל שנראה למרחוק. עד כאן אנחנו מבינים אחד את השני יפה. לכן אדם שמסתכל כלפי מעלה בלילה, אז הוא אם יהיה חשוך ויראה רק את אור הכוכבים, אז הוא יכול לראות רחוק מאוד מאוד מאוד, הרבה יותר ממה שהוא מסוגל לראות כשהוא מסתכל אופקית בתוך כדור הארץ. נכון? כי כלפי מעלה באיזשהו שלב אין לך לא כוח הכבידה ולא את הקמומיות כדור הארץ, וכל והאור הכוכבים הוא אור מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד משמעותי, עד כדי כך שהם נראים גם מרחק שנות אור מאיתנו. עדיין רואים את הנצנות שלהם. אז החושך מגלה. החושך הוא לא רק דבר מסתיר, אלא החושך הוא גם דבר מגלה. כמו שלמדנו כמה וכמה הזדמנויות ועניינים שלנו. אז יש לנו את האור הגנוז, שהוא התגלה בקפה אלול, בבריאת העולם, ופעם שנייה שהוא מתגלה, מתי זה? בקפה בכיסב. לכן המילה ה-25 בתורה, מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב עבור וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור. המילה הזו היא המילה 25, כ"ה, המילה כ"ה בתורה. מדויק, הכל מדויק, זה הכל מדויק, זה לא מקרה, זה הכל מדויק. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את האור הגנוז הזה, ואיפה האור הזה גנוז? באור הנרות. זאת אומרת, האור של הנר הוא אור לא רק פיזי, אלא הוא אור רוחני כזה שמאפשר ראייה למרחוק. לא ראייה פיזית למרחוק, אלא ראייה רוחנית למרחוק. ראייה רוחנית. צריך להבין מה זה. אבל צריך לדעת שיש סגולה מיוחדת באור הנר. לכן מביאים המקובלים שאדם צריך שישב חצי שעה, חצי שעה ראשונה, שהיא הזמן ההדלקה, מצאת הקורבים אל מול הנר החדש. בכל יום יש נר חדש, נכון? יש את הנרות של הימים הקודמים, ונר חדש הדלקת היום. איתו אתה מתחיל את ההדלקה. והתבונן בנר, והתבונן בדעתו בנר. לא רק הסתכל עליו בעיניים, אלא התבונן בדעתו. תכף נגיד כמה דברים על זה. אז יוצא ככה, שיש לנו כ"ה בכסלו. עכשיו, למשך כמה זמן שימש האור הגנוז בבריאת העולם? 12 שעות בערב שבת, 12 שעות בשבת, 12 שעות בליל שבת, סליחה, ו-12 שעות בשבת. בסך הכל הוא שימש 36 שעות. כמה נרות אנחנו מדליקים בחנוכה? בלי שמש? 36 נרות. בדיוק 36 נרות. כנגד אותם 36 שעות שבהם זכינו לאור הגנוס, זכתה בריאה לאור הגנוס בבריאת העולם. יוצא שכ"ה בכסלו, לא רק שזה לא תאריך מקרי, אלא זה תאריך מכוון לגילוי אור. אור, באנו חושך לגרש, עם מה אנחנו מגרשים את החושך? עם האור. איך יוון נקראת, התרבות היוונית? היא נקראת חושך. חז"ל בבראשית רבה פרק ב' אומרים על הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אומרים חז"ל, תוהו זה מלכות בבל, בוהו זה מלכות מדי. חושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. איך הם נקראים היוונים? חושך. חושך, הם נקראים חושך. מה זה החושך בעולם? החושך בעולם זה תרבות יוון. בא אור, לא סתם אור, לא אור של פרוז'קטור, לא אור של מנורה, גם לא אור השמש. האור הגנוז ומאיר את החושך הזה. איפה הוא גנוז? בתוך הנר. כשרוצים להחביא משהו טוב, 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 ממש טוב, לא מחביאים אותו בחושך. איפה מחביאים אותו? באור. באור הכי חזק שיש. בלוי צויר, שהיה פה עכשיו מאחוריי, פרוז'קטור, 20,000 וט, ואני הייתי מניח משהו פה על השולחן, והפרוז'קטור מאיר על השולחן, אף אחד לא היה מוצא את אותו דבר. אף אחד לא היה רואה אותו. כי אתה לא יכול להסתכל ללאור הפרוז'קטור. אז איפה הוא מוכבה הכי טוב? לחושך אתה הולך עם פנס, אתה רואה. תבוא עם 100 פנסים, אתה לא תראה את זה. זה חושך מוחלט. אז איפה הקדוש ברוך הוא מחביא את האור הגנוז? באור של הנר. תסתכל לתוך הלהבה ותראה את האור הגנוז שם. הוא מוכבה שם. כמו שפעם, אני חושב שדיברנו על זה פעם, סיפרנו את זה. פעם היה איזה יהודי שהוא היה יהלומן, והוא יורד מהספינה, הוא מזהה שיש איזה גנב מומחה, אחד הגנבים הכי מומחים, הכי מומחים שעוקב אחריו, הם מגיעים לאותה אכסניה, גרים באותו מקום, באותו חדר יוצא להם לגור. בקיצור, הגנב הזה, איך שהוא נרדם, מתחיל לעשות חיפושים, וזה גנב שאין מצב שהוא לא מוצא את מה שהוא מחפש, אין מצב. הוא מחפש את המעטפה עם היהלומים, לא מוצא, מחפש, הופך, לא מוצא. מתעורר היהודי בבוקר, אומר, כן, אומר לגנב בוקר טוב, הגנב פנים חמוצות. הוא אומר לו, למה הפנים שלך חמוצות? אמר לו הגנב, תראה, אני 30 שנה במקצוע. אין מצב שאני חיפשתי ולא מצאתי, אני יודע לחפש. אתה יכול להגיד לי איפה שמת את השקית של היהלומים? אמר לו, אצלך בכיס. אמר לו, ביהלומן, אמר, שמתי את הארץ שלך בכיס של המכנסיים. המקום היחידי שאתה לא תחפש זה המקום שבו הדעת שלך לא שם. זה המקום שאתה לא תחפש. כל מקום אתה תחפש. איפה אתה לא תחפש? איפה שהדעת שלך לא מונחת שם. כשהדעת לא מונחת באיזשהו מקום, זה נקרא חושך. זה חושך. דעת זה אור גדול. דעת השם אני מתכוון. לא סתם דעת. דעת השם זה אור גדול. לא דעת של ערב רב. דעת. אתם זוכרים שדעת וערב רב זאת הגימטריה. דעת אמיתית. דעת. דעת קנית מה חסרת. דעת חסרת מה קנית. אין לך כלום. אם אין לך דעת, אין לך כלום. אתה בחושך מוחלט. אדם צריך דעת. דעת תורה. אז יש לנו את האור הגנוז, יש לנו את כ"ה בכסלו. כמו שהשם של כסלו רומז, זה כס, כיס, כיס. למדבב, ללמדבב. למדבב, אנחנו יודעים שיש גם למדבב צדיקים, שבזכותם העולם קיים. כל המספרים האלה הם לא מספרים אקראיים. ואפשר לדבר על להרחיב עליהם שיעורים שלמים, לא נרחיב ביותר, אלא רק לתת את הטעימה, להבין שאנחנו לא נמצאים בחג שהוא מקרי, הוא לזכר אירוע היסטורי, הוא גם לזכר אירוע, אבל זה לא העניין שלנו. אנחנו לא חוגגים את התוצאה אף פעם. אף יהודי אף פעם לא חוגג את התוצאה. אנחנו חוגגים את הסיבה. הסיבה הייתה גילוי של אור בעולם מכפאי הראשון בכסלב שנברא העולם, אחרי שנברא העולם, כפאי באלול נברא, שלושה חודשים התגלה האור הזה, ובתתיהו, בן יוחנן כהן גדול, ידע להתחבר לאור הזה שמתגלה בכפאי בכסלב, ואיתו לחולל את הנס. זה בדיוק הפוך מה שחושבים. אנחנו חושבים לא, היה לו נס, אז הוא חגג בכפאי בכסלב, כי היה לו נס בכפאי בכסלב. היה בכפאי בכסלב אור גדול שמתגלה אור הנס, והוא ידע להתחבר לאור הנס. והחיבור הזה שלו לאור הנס מוליד את החג הזה. כי מאז בכל שנה, כמו שאומרת הגמרא, לשנה אחרת, כבעום ועשרום ימים טובים. חיכו שנה, חז"ל, רצו לראות, אחרי הנס, רצו לראות, לגמרא בשבת כ"א, רצו לראות שהאור הזה, שהתגלה בכ"ה כסלו הראשון בבריאת העולם, חוזר, ורק אחרי שהם ראו שהוא חוזר, קבעו את זה לימים טובים עד סוף כל הדורות. לומר לנו מה? יש בחודש הזה, יש בימים הללו, את היכולת לחולל נס. עכשיו נס זה צריך להבין. נס זה לא, תעזבו את זה את ההגדרות המוכרות ואת ההגדרות המתוחכמות ואת כל ההגדרות, ויש דיוקים במה זה נס. אבל המילה נס זה נון וסמך. נון כמה זה בגימטריה? 50. האות הבא אחריה מה היא? סמך. נון לא נזכרת באשרי, חז"ל אומרים, משום שהיא אות של נפילה. נפילה מתחילה, המילה מנפילה מתחילה במה? בנון. נון. כתוב, לא תוסיף, איפה אני זוכר? בפסוק. בכל אופן, נפלה לא תוסיף קום. נכון? בתולת ישראל. ככה כתוב. נפלה לא תוסיף קום. אנחנו אומנם מפרשים נפלה לא תוסיף. היא נפלה פעם, ראיתי לא תוסיף ליפול. קום בתולת ישראל. אבל, זה הפירוש החסידי, אבל פשט הפסוק זה נפלה לא תוסיף קום. חס ושלום. אז יהיה נפילה. נפילה. מה סומך את הנופל? האות סמך. שהיא סומך השם לכל הנופלים. כתוב בתהילים. אז כשאתה לוקח נפילה, ועל פי השכל, אתה צריך לבוא בנפילה. בא השם, סומך אותך ומרים אותך, זה נס. מה זה נס? נס זה שלפי השכל היית צריך להיות בנפילה. לפי המציאות אתה בנפילה. כל אחד שתלך, כל יווני בחוץ יגיד לך, אדוני, על פי חוקי ההיגיון, על פי הדת האנושית, אתה בנפילה, אתה לא יכול, אין לך, חבל, אל תבזבז זמן, אל תבזבז אנרגיה בניסיון לקום, אתה גמור. אתה שחוק. אתה 100,000 פעם כבר הבטחת לעצמך שאתה לא תעשה משהו ואתה עדיין נופל ועושה. אתה כבר עשית את כל הנדרים ונשבעת את כל השבועות. ואתה כל פעם נופל. אמרת אני לא אהיה כעסן ואתה ממשיך להיות כעסן. אמרת אני לא עושה כך ואתה עושה כך. שם הרחל, אתה נפלת. והנה פתאום בכוח, שהוא סומך השם לכל הנופלים, הוא הסמך, ומרים אותך מנפילה. יוצא שמה, שאם אדם לא נופל, הוא לא רואה נס. הוא לא רואה נס. תשמעו, זה עמוק מה שאני אומר לכם עכשיו. עכשיו זה עמוק מה שאני אומר לכם. אדם צריך לדעת שאם הוא נפל, אם הוא נפל, עכשיו יש סיכוי לנס. אחד שהוא כל הזמן באיזה היי, כל הזמן הוא באיזה אורות, כל הזמן הוא באורות, רוב הסיכויים שהוא על סמים. זה לא המציאות. משהו משובש אצלו בדעת. לא, זה לא הוא. זה לא יכול להיות. אדם צריך לדעת, נפלתי, עכשיו יבוא הסמיכה. תבוא הסמיכה, זה הנס, כוח הנס. נפילה, סמיכה.
כל סמיכה אינה?
כן, חד משמעית. אפילו כזו שהיא נראית טבעית לגמרי. זה נקרא נס נסתר. יש נס גלוי ויש נס נסתר. נס נסתר זה אני שותה את התה ולא נחנק. אני שותה כי יש לי חוסר עכשיו. יש לי איזה נפילת סוכר, לא יודע מה. אני צריך לשתות, אני שותה. נכון? אז יש לי איזה סמיכה. מקבלים איזה כוח, אני יכול לעשות עכשיו בחיות את השיעור. נהדר. איפה הנס פה? הנס שלא נחנקתי. אז דבר פשוט להוריד נוזל בגרון, שירד עד הכליות, שיפזר בכליות בצורה מסודרת, שהחומרים שצריך לפרק בקיבה, יתפרקו בקיבה, זה הזוי, יהיה פייפוע מהקיבה החוצה לזה, זה דברים. תבנה מכשיר כזה. היום עם כל הטכנולוגיות ועם הננו ומנו ובנו, תרצה לבנות מכשיר כזה, תצטרך כמה בניינים שלמים רק בשביל לעשות את מה ששתי כליות כאלה קטנות עושות. זה נס גדול. נכון, זה נס, אנחנו, זה ניסים שאנחנו, בגלל שאנחנו רגילים להם, אנחנו פחות, שמים אליהם לב, פחות, אבל כל נס כזה צריך להודות. כל דבר כזה צריך להגיד תודה, מה זה לא נס? אדם יוצא בבוקר מהבית, מגיע לעבודה, למשרד, חוזר הביתה, נעשו לו בדרך אלפי ניסים, אלפי. הוא לא שם לב, הוא לא יודע איזה אוטו היה צריך להגיע מפה, הקדוש ברוך הוא סובב אותו לשם, מה היה צריך לקרות, הוא לא מבין בכלל. הספרנו, רחבנו בזה, אני לא רוצה להרחיב בדוגמאות, אבל צריך להיזכרו באותו חסיד שהולך ליריד ביער, עם כסף וקופץ עליו איזה שודד. ואז בדיוק מגיע הנסיך הזה, והורק את השודד, והיהודי מגיע ליריד. זה נס גלוי. פתאום באמצע היער, הוא אומר, שמה ישראל מגיע... איזה נסיך עם חרב ועורק את השודד. אבל מה אם אותו חסיד הולך ביער, מגיע אל היריד, מגיע אל השוק, ולא קורה לו כלום? הוא לא רואה נס, נכון? רק הוא לא יודע שהיה שודד שתכנן לקפוץ עליו, אבל הנסיך תפס את השודד עוד לפני שהוא קפץ. אז הוא לא יודע בכלל על האירוע הזה. אבל נס נעשה לו. זה נקרא נס נסתר. אתה לא יודע עליו, זה אומר שלא היה נס? אתה יודע שהיה נס. ועוד אפשר להרחיב בדבר הזה. כל אופן, סכם את הנקודה של האור. האור הגנוז זה האור של החכם. החכם עיניו בראשו. זה החכם. אבל הציל, אומר שלמה המלך עליו השלום, בחושך ילך. כסיל הולך בחושך. כסיל זה אחד שאין לו דעת. הוא הולך בחושך. למה הוא הולך בחושך? כי אין לו דעת. אין לו אור. אין לו אור. אין לו אור החוכמה. אין לו דעת. הדלקה נעשית בפתח, לא רק כי הפתח, אנחנו מפרסמים שם את הנס של הבית היהודי. הפתח זה מה שקובע מה נכנס הביתה, מה לא נכנס הביתה, מה יוצא מהבית, מה לא יוצא מהבית. כל בית יהודי צריך שיבוא שתי הקדושות הללו. בית זה גימטריה קדוש, והבית זה שתי קדושות. יוטף 410 זה גימטריה קדוש. בית קדושות, יש בית קדושות, קדושה של מה שנכנס, קדושה של מה שיוצא. זה דבר שמאוד חשוב לזכור אותו, בדיוק כמו שצריך לשמור על קדושה של מה שנכנס, שלא יכנסו דברים שהם דברים צמאים, דברים לא ראויים לתוך הבית, לא באמצעות לא באמצעות אנשים, בטח לא באמצעות מכשירים שיכנסו דברים שהם לא ראויים. ככה צריך להקפיד שגם מהבית לא יצאו דברים לא ראויים. לא יצאו צעקות, לא יצאו כללות, לא יצאו לא יצאו דברים לא רואים, לא יצאו לבושים לא נכון. צריך לדעת שהבית צריך שיהיו בו הקדושות הללו, ואלה שתי קדושות שמאוד מאוד חשובות. אנחנו מפרסמים בזה את הפתח, וצריך לכוון בזמן שמדליקים, שאנחנו באים לגרש את החושך מהפתח, החושך הזה שתרבות יוון מסמלת, והתרבות המערבית היא כולה תרבות יוונית, אתם זוכרים את זה, אני אומר את זה בכל הזדמנות, וכל אחד מוזמן לאתגר אותי ולהראות לי דבר אחד, תרבות אחת מהתרבות המערבית, דבר אחד מהתרבות המערבית שהשורש שלו לא ביוון. אם תראו לי את זה, אני מאוד אעריך אתכם, כי אני מחפש ולא מוצא כבר הרבה שנים. כל השורשים לכל מה שאנחנו מכירים כתרבות מערבית, כולם נעוצים ביוון. יוון הביא את זה לפיתוח שעד היום לא מצאו לפתח משהו מעל זה. לא מצאו, הכל. כל הפרהסיה, כל הקרקס, כל האצטדיון, כל האולימפיאדה, כל תיאטרון, כל, הכל. הכל זה מילים יווניות. איך?
מה לגבי הדמוקרטיה?
אינה חינמי. טוב, קודם כל הדמוקרטיה, שמה שאנחנו קוראים דמוקרטיה, זה שונה מאוד 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 מהדמוקרטיה של יוון. זה שונה לדעתי אפילו מהותית, בטר מהדמוקרטיה של אפלטון, סוקרטס, כל אלה, זה משהו שונה לחלוטין, אנחנו היום לא מדברים על שלטון העם בכלל, אבל לא רוצה להיכנס עכשיו לפוליטיקה, וודאי זה לא דעת תורה שאנחנו צריכים דמוקרטיה, זה ודאי לא. לא, אנחנו צריכים מלך המשיח, זה מה שאנחנו צריכים, זה הדמוקרטיה שלנו. דמוקרטיה שלנו זה מלך המשיח. זה לא מכירים חוץ מזה שום דבר. בכל אופן, בזמן ההדלקה אדם מדליק על הפתח, צריך לכוון להאיר את כל הפתחים בחיים. כל הפתחים, כל מקום שאתה בא, אתה רוצה שיפתח, תיפתח לך דלת, בזיווגים, בהריונות, בעסקים, בשלום בית, בכל דבר. אתה רוצה שיפתח לך פתח, אתה מדליק את הנר, תכוון, אני בסייעתא דשמיא מבקש לפתוח את כל הפתחים בחיים ולהאיר אותם. להאיר אותם באלף, כן? להאיר אותם מלשון אור. להאיר את כל הפתחים, את כל המעברים, כל מעברי הבוק שלנו בחיים, כל המקומות שבהם אנחנו עוברים, עוברים טרנספורמציה. פעם אנחנו ילדים בכיתה א', אחרי זה עוברים כיתה ב', זה טרנספורמציה. נכון, אדם סיים לימודים, עבר לצבא, טרנספורמציה. התחתן, טרנספורמציה, נעשה אבא, טרנספורמציה, נעשתה אימא, זה אותו עניין, אני מדבר בלשון זכר כי זה נוח לי. וכן על זו הדרך, יש לנו אין ספור מעברים, אין ספור פתחים. כל פתח שנפתח לנו, הפתח הוא הזדמנות להתפתחות. פתח זה הזדמנות להתפתחות, תתפתח. אל תישאר באותו מקום, אל תישאר אותו אחד, בשום פנים ואופן. יש כאלה שהשוויץ שלהם, בגאווה הם אומרים, אני כל החיים לא השתניתי. הוא אומר את זה בשוויץ, הוא לא מבין מה הוא מדבר. אדם רוחני לא יכול להיות רוחני אם הוא לא משתנה כל הזמן. כל הזמן. אתה לא יכול להיות האדם של אתמול, אתה לא יכול להיות. אדם צריך להשתנות. הוא צריך להשתפר כל הזמן, הוא צריך להשתדרג, הוא צריך להתפתח. לכן, הניקוד פתח, כמו שיש קמץ, זה ניקוד של ספירת כתר. ככה פתח זה ניקוד של ספירת חוכמה. כי התפתחות קשורה לחוכמה. אדם חכם זה אדם מתפתח. אתה לומד משהו, ישבת בשיעור, לקחת מהשיעור שני משפטים. יישמת אותם, התפתחת. התפתחת, הוספת חוכמה. זה לא אינטליגנציה. או בוא נגיד יותר נכון, זה לאו דווקא אינטליגנציה, זה חוכמה, זה חוכמת חיים, זה חוכמה בהיקף שלה, זה חוכמת התורה, זה משהו מקיף מאוד, מקיף מאוד, שאתה מלביש אותו בשכל שלך, אז אתה מפתח את השכל, אוקיי? אתה פותח עוד פתח, כשהפתח חשוך, אז על זה נאמר לפתח חטאת רובץ. כך כתוב בספר בראשית, לפתח חטאת רובץ, זה פתח חשוך. אבל אם הפתח מואר, אז הפתח הוא מקום שאתה ממנו יכול להתפתח. ואתה מקבל אור, אור של חוכמה. זה דבר עצום. אם אדם מבין את זה, ומתבונן בזה, יש לו חצי שעה לאור הנר, בפתח הבית, להתבונן בזה, אז הוא יכול לחשוב מה אני צריך להתפתח עוד, במה אני צריך להשתפר, במה אני צריך להתקדם, באילו עניינים הייתי רוצה לשנות הרגלים, לשנות תפיסות עולם, לשנות התנהגויות, לשנות דעות על אנשים, דעות על עניינים בחיים, דעות על החיים עצמם. עד מתי אני ממשיך להתגלגל מכוח האינרציה של החיים? מתי אני עושה לעצמי רגע אחד, רגע, בוא נעצור רגע אחד, חיים אמנם עד 1500, אבל זה עדיין רק 1500 שנה. עוד מעט זה נגמר. 1500 גם נגמרים. איך אני רוצה לראות את החיים שלי בגיל השני, בגיל השלישי, בגיל הראשון, כל אחד עם איפה שהוא נמצא. מה השאיפות שלי? מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול? היום יש לנו הזדמנות, בגיל השלישי, כן, גם אנחנו נחשבים עוד קטנים. יש לנו עוד... מה אנחנו רוצים להיות שני גדולים? איפה אתה רוצה לראות את עצמך בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנה, בעוד 60 שנה? למה לא לתכנן? זה לא אומר שתצליח לבצע. זה לא אומר שזה רצון השם שתבצע, אבל לפחות יש לך כיוון, יש לך לאן לשאוף. דברים גדולים. החיבור לכוח הנס זה 8 ימים. כמו שאמר יוסף, יוסף הצדיק, זה הפרשיות של יוסף. הוא גם יוסף, גם יעקב. גם יעקבי. אז כן, יוסף זה 6 פעמים שם הוויה, יעקב זה 7 פעמים שם הוויה. ביחד, זה קשור לחנוכה, אני לא צוחק עכשיו. זה לא סתם פרשיות האלה, זה וישב ומקץ, זה יעקב ויוסף. אלה תולדות יעקב, יוסף היה. אז זה 13 פעמים שם הוויה. נכון 6 ו-7, 13. 13 פעמים שם הוויה הם כנגד 13 תיקוני דיקנה. 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. 13 מידות של רחמים. זה ה-13 הזה. שהם כנגד, ה-13 האלה, הם כנגדם, היוונים ניסו לפרוץ 13, פרצו. 13 פרצות בסורג שהקיף את קודש הקודש, את חל הקודש. 13 פרצות הם פרצו. רצו לבטל י' ג' מידות של רחמים. אם אתם זוכרים בשיעור שעבר אמרתי לכם שאת השמה שאנחנו מטעינים בקל, רחום וחנון, ערך, אפיים ורפחסד ואמת, זה 13 מידות של רחמים, ואז עושים את הלהדליק, מדליקים את הנר של היום, את הנר החדש, מורידים את כל י' ג' מידות של רחמים אל תוך הנר החדש. ככה דיברנו שבוע שעבר בסוד סוד ה-10 8 מיני יופי, נכון? אתם זוכרים? 13 מיני אור והכבוד בחוכמה, כן? כבוד. שכחתי להגיד לכם פעם שעברה, הנה אני משלים פה עכשיו, שכבוד, למה כבוד זה קשור לחוכמה, הממוצע המחבר בין האורות לכלים? מיני יופי זה כלים, והאורות זה אור, בועק, תואר, זוהר, אתם זוכרים? למה כבוד זה הממוצע המחבר והוא כנגד ספירת החוכמה? האורות זה בכתר, אחרי זה ספירת חוכמה, ואחרי זה יש 8 מיני יופי, 8 כלים, שזה כנגד בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. בדיוק. למה? כי כבוד זה גימטריה 32. חוכמה זה למד בית נתיבות יש בה. למד בית נתיבות, כמו כבוד, כמו המילה כבוד, 32. השלמתי גם את מה שלא שכחתי להגיד פעם שעבר. זה 8 נרות, כי המהר"ל מסביר לנו שכל דבר שקשור לספרה 6 זה כל דבר שהוא גשמי. כל דבר שהוא גשמי יש לו למעלה, למטה, קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה. 6 צדדים. מה זה השבע? 7 זה התכלית. כיסא יש לו 6 צדדים. 7 זה תכלית. למה הוא נוצר? בשביל שתשב עליו. יש 6 ימים בשבוע. מה התכלית של 6 הימים? שבת. מה זה 8? 8 זה למעלה מן הטבע. זה משהו שהוא יותר מהטבע. טבע, תכלית הטבע, ויש למעלה מן הטבע. זה 8. אם תרצו, אם תשכיבו את 8, במקום לצייר אותו בעמידה, להשכיב אותו, אתה מקבל את הסימן של האינפיניטי, נכון? את הסימן של האינסוף. אינסוף. למעלה מן הטבע, מה יש לנו למעלה מן הטבע? אינסוף. אינסוף ברוך הוא. אינסוף. אינסוף בגימטריה זה אור. אינסוף בגימטריה זה אור. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא אור אינסוף ברוך הוא. אור אינסוף ברוך הוא. כי כשחזל מדמים את הקדוש ברוך הוא לאור, הכוונה שלהם שהם מדמים אותו לאין סוף. ולכן התנועה בתוך האינפיניטי, בתוך השמונה, היא תנועה אינסופית. היא תנועה אינסופית. אתה יכול ללכת ולחזור וללכת ולחזור וללכת ולחזור, זה לא התחלה ולא סוף. זה מעגל מעוות. יפה מאוד. הספירה השמינית, כשאני סופר את הספירות מלמטה, ממלכות כלפי מעלה, עולה. בדרך כלל אני סופר לכם איזה תמיד מלמעלה למטה. עכשיו אני עושה תרגיל, נספור מלמטה למעלה. אז יש לי מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה ו... בינה, חוכמה וכתר. אם אני סופר שמונה, אמרנו מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, מה השמיני? בינה. בינה. בינה, אתם זוכרים שקוראים לה לבינה גם אימא. אימא היא לה הקדישה. אימא היא לה הקדישה. זה ספירת הבינה. אז אנחנו בשמונה קושרים את עצמנו לאימא אילה הקדישה, לאימא, בינה. עכשיו אם אני יורד בספירות מלמעלה, מכתר, הספירה השמינית כלפי מטה תהיה מה? הוד. הוד. ספירה השמינית, מכתר? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, זה הספירה השמינית. יסוד תשיעית, מלכות עשירית. אז העוד יהיה הספירה השמינית. הוד זה המידה של איזה מהרועים הרוחנים של עם ישראל? משבעת הרועים. אהרון הכהן. החג הזה, מי חולל את הנס? מי חוגג? כהנים. כהנים. השמונאים היו כהנים. זאת אומרת, זה קשור לכהן, להוד, וקשור לאימא, אימא הילה, בינה, זה שתי השמונה, פעם מלמעלה, פעם מלמטה. קפצו דבר פלא פלאות, פלא פלאות. יש לעם ישראל חגים שהם חגים דאורייתא. כל אחד מכיר אותם, קודם כל שלוש תרגלים. נכון, זה חגים דאורייתא. אבל יש לעם ישראל גם חגים, ראש השנה דאורייתא, יום הכיפורים דאורייתא, סוכות דאורייתא, פסח דאורייתא, שבועות דאורייתא, הכל דאורייתא, בתורה, כתוב במפורש בתורה. אבל יש שני חגים שהם חגים דרבנן. פורים וחנוכה. שני החגים דרבנן הם חגים, הם חגים שניתנו לנו, שעיקר הנס נעשה על ידי נשים. אימא. על ידי נשים. פורים, כל אחד מכיר. אסתר המלכה. פורים זה אסתר המלכה. חנוכה. חנוכה זה יהודית. חנוכה זה יהודית. ויש חנה ושיבת בניה, שלעיתים נקראת גם חנה, נקראת גם מרים. תלוי איפה מסתכלים. במדרש נקראת מרים. בגמרא, בגיטין, היא נקראת חנה, חנה ושיבת בניה. בכל אופן, אז יש לנו אמהות, יש לנו נשים שהן עיקר הנס, עיקר הנס זה יהודית וחנה בחנוכה. חנוכה זה חנה כבב. חנה זה לא דבר פשוט. חנה כבב. מה הגימטריה של חנה? תראו פלא. ח' ונון, 58, וה' עוד 563. מה שם השם בספירת בינה, עם העילה בבינה, בעולם הבריאה, שם סג. 63. מילוי של שם השם, י' ו' ד', ה' י', ו' א' ו', ה' י'. שם סג, זה נקרא שם סג. וזה גם האותיות של חודש כסלב. סמך שבראה, פי ספר יצירה, את כסלב ואת מזל קשת, לא קשת. קשה זה גויים, קשת, אצלנו זה קשת, וג' שברא כוכב צדק, סג, זה קשור למי? קשור לאימא אלה הקדישה, זו חנה, חנה, חנה. זה פלא פלאות, כי אתה רואה את הקשר האינהרנטי של אישה, של נשים בעם ישראל לחגים שהמשמעות שלהם זה אימא. אימא הילה. אז אנחנו בחנוכה מתחברים לכוח הזה שמתגלה באמא הילה הקדישה. מתי קשרנו כבר למקום הזה שנקרא אמא הילה הקדישה? בראש השנה ויום הכיפורים. לכן חנוכה הוא כנגד ההשגות שמגיעים אליהם בראש השנה ויום הכיפורים. שומעים מה אני אומר לכם? אדם ביום הכיפורים מגיע ליום הכיפורים אחרי 40 יום של סליחות, אחרי ראש השנה, מגיע לראש השנה אחרי 30 יום של סליחות. לכיפור מגיע גם עם 5 תעניות. לראש השנה יום הדין הוא מגיע רועד כולו מפחד, כל השאיפה שלו זה להמליך את המלך בשביל להגיע מתי שהוא אולי למחסן החיים שנקרא אמא, אמא נותנת את החיים לבנים, לילדים, לאמא, ולקבל מנת חיים נוספת לשנה. אומרים חז"ל, אומר האריז"ל בשאר הכוונות ובפרי עץ חיים, אומר האריז"ל, בכסלב ניתן לך הזדמנות להתחבר לאמא הילה הקדישה בלי כל זה. במה תדליק נר? תדליק נר. מדמים את זה חז"ל, הרב אשר בעל הסולם מדמה את זה ככה. הוא אומר, בראש השנה ויום הכיפורים אתה רוצה להגיע למחסן החיים, אתה צריך להגיע לסופר שנמצא בעיר שם רחוק, פעתי העיר באזור התעשייה. בכסלב אתה מקבל בדיוק את כל מה שאתה צריך, רק לא בסופר, במכולת השכונתית. למכולת השכונתית אתה לא צריך ללכת לבוס, אתה יוצא עם כן, עם הטרנינג בדיוק, עם האימונית. עם האימונית אתה יוצא, קונה מה שאתה צריך, חוזר. זה כסלב. לא איסורי מלאכה, מותר לעבוד, לא עינויי הגוף, אין סיגופים, אין צומות, אין שום דבר. מה יש? תדליק נר. למה אתה מתחבר? לאור של אמא הילה הקדישה, לכוח שנשים הורידו לעם ישראל. תצטרך לזכור שהמילה נר לא מבטאת את הלהבה וגם לא את השמן. המילה נר מבטאת את הכלי לשמן, את הכלי. היה פעם כלים כאלה, הכלי נקרא נר. הלהבה והפתילה עם הכלי גם הם נקראים נר, אבל אם אני אומר נר, הכוונה לכלי, לא ללהבה ולפתילה, שעליהם נדבר עוד רגע אחד. אז זה בינה. בינה זה מקור החיים, לכן בינה בגימטריה 67, בינה עם הכולל חיים 68. זה פלא פלאים, פלא פלאות. מאיפה אתה מקבל את החיים? מאמא, מאמא הילה הקדישה. מה זה הוד? הוד גם הוא נמצא על קו השמאל בספירות. בינה, גבורה, הוד. הביטוי הכי נמוך של בינה בקו השמאל זה הוד. זה קרוב אלינו. ואתה לא צריך להגיע עד למעלה. זה יורד לך עד למטה. ולכן הוד היא הספירה השלישית מלמטה. אז מדליקים את המנורה למעלה משלושה צפחים. לא פחות מזה. למעלה משלושה צפחים. אל תרד מתחת להוד. תהיה בהוד. ואל תעלה מעל שמונה. מעל 10 טפחים, שזה 80 סנטימטר, שזה המקום של בינה, שהיא השמינית מלמטה למעלה. המקום הוא לא נקבע סתם, לא בשביל גובה עיניים שלך, ולא בשביל, אלא זה נקבע שאתה תעשה את התנועה בספירות, שהספירות, הכוחות הרוחניים, אתה עושה מעשה פיזי, והכוחות הרוחניים מסתדרים לפי המעשה הפיזי שאתה עושה. אתה רק מה צריך לעשות? להתניע את כל התהליך בדעת. אתה מכוון על זה. אתה אומר, מה אני עושה עכשיו? מניח את החנוכיה. הנחה עושה מצווה, אני מניח אותה בגובה, בפתח, בטפח הסמוך לפתח. אני מניח אותה עכשיו בטפח הסמוך לפתח, יש בזה גם כמה כוונות, אני לא יכול להרחיב. שם אותה. עכשיו אני מניח אותה מעל 3 טפחים ומתחת 10 טפחים. למה אני שם את זה שם? כדי שהוד ובינה יעבדו. אם אני שים מתחת לעוד, זה לא עובד. אם אני שם מעל בינה, זה עובד פחות טוב. שים בעוד ובינה. שמתי, הנחתי אותה. ואני מדליק את הנר. ראינו את הכוונות של להדליק. נכון? אתה מדבר קצת עוד איזה עניין או שתיים בעניין של הנחל. אבל אתה מתניע את זה עם הראש. אתה עושה פעולות פיזיות, זה כמו פקרת מחשב נגיד, נניח שזה מחשב, צורך העניין בסדר, והוא משוכלל המחשב הזה, ככה שאני לא צריך ללחוץ. אני לא צריך ללחוץ. ויש כבר כאלה דברים. מספיק שאני מסתכל. בסדר? אני מסתכל. אני מסתכל ומופעל. אני מסתכל, יש מקלדת שאני מניע אותה עם גלגלי העין שלי. יש מצלמה שרואה פנים ומזהה פנים. עכשיו המצלמה הזו מכוונת לעיניים שלי והיא רואה לאיזה אות במקלט אני מסתכל, אז אני יכול לכתוב בראייה, נכון? עכשיו אם אני אשב מולכם ואתם תראו אותי מחזיק חפץ, קצור העניין חפץ, שאתם לא מזהים אותו כמחשב, לא מזהים אותו כשזה, רק זה מחשב סופר משוכלל, ואני מסתכל עליו ודברים מתחילים להתרחש, משהו מוצג על הקיר, משהו קורה, אתם תגידו, החפץ הזה זה קסם, זה לא אמיתי. אלא מה שבסך הכל, מה לא נחשפתם לטכנולוגיה? עכשיו בואו ניקר את זה עוד שלב קדימה, זה שאני אפילו לא מזיז את גלגלי העיניים, אני רק חושב בראש. מי שחושב שזה לא קיים טועה. ברוך השם זכיתי, אשתי גררה אותי ללמוד את חקר המוח, למדנו זה שנתיים חקר המוח. אז יש לך, אני עוד לפני שנתיים, אני דבר כבר לפני שנתיים, זה לימודים בסמסטר הראשון של השנה הראשונה, אתה שומע את המרצים הבכירים ביותר במדינת ישראל שמדברים איתך על זה שהיום אפשר להפעיל רובוטים בלי לדבר, בלי לתקשר עם העיניים שום דבר, רק עם גלי מוח. אתה מפעיל רובוט? בסדר, אל תדמי עכשיו רובוטים כמו בסרטים. רובוט זה זרוע שהיא יכולה לגשת, לקחת משהו, לשים אותו, להניח אותו והכל, אתה לא זד, אתה אפילו לא צריך לסתכל עליה, אתה רק חושב מחשבה. אוקיי?
הכל אפשרי.
עכשיו, מה אנחנו עושים עם הנרות? אומרים לך ככה, תעשה את הנר הזה, תחשוב מחשבה, וזה קורה, אתה מתניע. העסק עובד. אל תחשבו במושגים שפרימיטיבי זה מה שנראה פשוט. שהוא בדיוק הפוך, שמה שנראה פרימיטיבי זה סופר משוכלל, כי הפרימיטיבי הזה מותנע כבר במכשיר שנמצא רק אצלך בראש, ולא צריך כפתורים, לא לחצנים, לא סוויצ'ים, שום דבר, לא ננו, לא מנו, לא בטיח, הכל קורה באותיות בגלי המוח שאתה משדר. איך התשדורת הזו מתלבשת על אותיות אבסטרקטיות? הן לא חייבות להיות כתובות, הן לא חייבות להיות נראות, הן אותיות שנקרויות אותיות המחשבה. אדם לא יכול לחשוב שום מחשבה בלי אותיות, כל המחשבות שלנו מלובשים באותיות. אחת הבעיות של עולים חדשים שגדלו במדינות אחרות ושפת האם שלה איננה לשון הקודש, זה שמתרגמים כל הזמן מאנגלית לעברית או מפרסית לעברית, הם מתרגמים, האותיות המחשבה שלהם לא בלשון הקודש, לוקח זמן ואימון רב כדי להפוך את אותיות המחשבה לאותיות הקודש. זה קשה מאוד, אנשים חולמים. באיזה אותיות אנשים חולמים? בשפת האם, בממלושים, בשפת האם שלהם הם חולמים. איך אתה הופך את זה? אתה צריך קריאה ואימון, ועד שאתה תצליח להכניס לתוך אותיות המחשבה את אותיות של לשון הקודש. לכן מי שלומד לשון הקודש בעמקות ומתעמק בה, זוכה למתנה הזו, שהאותיות אצלו הופכות להיות חלק מהותי ממנו. עד כדי כך שאריזל יכול היה לראות פסוקים, לא רק אותיות, על מצח של אדם. פסוקים. קראתי את זה בשבת, וקראתי את זה מהספרים. שאריזל היה רואה פסוקים שלמים על מצח האדם. מה זה, איזה פסוקים היה רואה? אותיות המחשבה של אותו אדם, היו קמות וניצבות לפני אריזל כספר הפתוח. כן, הוא היה טכנאי על של מחשבות. טכנאי על. יפה מאוד. אז זה בינה. מחסן החיים יורד אלינו עד ההוד. למדנו גם למה המקום של ההנחת החנוכיה בין שלושה שפחים לעשרה. דהיינו בטפח שמיני. והתקשרנו לכוח הנס. עכשיו, אנחנו דיברנו לכוח הנס כעל נפילה, סמיכה, משהו שהוא מעל גדרי הטבע, אבל חז"ל מביאים לנו דבר שצריך לדעת אותו. זה מביא הבני שכר. הבני שכר הוא זה גאון עולם, רבי אלימינך מדינוביץ', הוא גאון עולם, יש לו ספר איגר דקאלה, איגר דפירקה, הוא גאון עולם בהגדרה הכי גבוהה של גאון, הכי גבוהה, וזה גאון בלתי נתפס. הוא מבין שנס זה גם מלשון ניסה. מה זה ניסה? בריחה, לברוח, לנוס ממשהו, לנוס, כמו שיוסף הצדיק, אשת פוטיפר אוחזת בו, כתוב וינוס החוצה, הוא בורח. נס זה גם לברוח. לברוח ממה? אומרים חז"ל, לנוס מן הטבע, לברוח מהטבע. כשאתה בורח מהטבע, אתה מגלה את כוח הנס. הטבע לא הכוונה לנייצ'ר, לבריאה. הטבע זה הכוונה לטבעים שלך, לטבעים שיש באדם. לאדם, כל אדם יש לו טבע, יש לו טבעים, יש לו כל מיני טבעים, נכון? אחד נדיב, אחד לא, אחד חייכן, אחד לא, יש לו טבעים. אתה צריך לצאת, לברוח מהטבעים האלה, ואז מתגלה כוח הנס. כי כמו שאתה קורא עכשיו את הים במנוסה הזו, ומאוד קשה לאדם לצאת מהטבע שלו, אז הקדוש ברוך הוא מחולל לך, הוא מחבר אותך, אתה מתחבר לכוח הנס של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לך, אתה עושה את המאמץ שלך, אני אעזור לך עם היכולות שלי. אדם מקבל פתאום כוחות לעשות דברים שהוא לא היה מעלה בדעתו שהוא יכול לעשות. לא היה מעלה בדעתו. מתי זה עיקר, מתי מתגלה הכוח הזה ביותר? חנוכה. חנוכה. חנוכה הכוח הזה מתגלה ביותר. הוא קיים כל השנה, אבל הוא מתגלה ביותר בחנוכה. זה הסיבה לנס. אז זה השמונה. ספרה שמונה, שמונה נרות, שמונה ימים. אנחנו מתחברים, אנחנו מתחברים דווקא לעניין הזה. כן, החיים הם קשורים, האימהות קשורות לפריון, נכון? הן יולדות, הן קשורות לחינוך, הן המחנכות של הילדים. חנוכה גימטריה, חנוכה, מישהו יעשה פעם את הגימטריה של חנוכה? חבר'ה, תן, זהו, תן, תן, יושבים על חג, יושבים עליו, נתחים אותו. חנוכה גימטריה 89, פייטט, או בהיפוך אותיות, תף. מה זה תף? תף זה ילדים, ילדים. חנוכה זה לשון חינוך, חינוך, כמו חנוכת הבית, כמו חנוך לנער לפי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. חנוכה זה חינוך, נכון? חנוכה זה תף, תף זה ילדים. מי מחנך את הילדים? אמא. למה? כי היא מטפטפת, דיברנו על זה הרבה פעמים. היא מטפטפת, החינוך בא בטפטוף, טיף טף, טיף טף, טיף טף, טיף טף, לא בזבנג וגמרנו, אין זבנג וגמרנו, זה צריך עבודה סיזיפית של עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד אמירה ועוד לימוד, כן? תקווה היא הדוגמה שלנו, נכון? עוד דבר ועוד מילים ועוד מילים ועוד מילים, רוח ממללה, זה הכוח שניתן לאישה, לכן אישה היא המחנכת. היא המחנכת של הטף, לכן זה אמא אילאה קדישה שאנחנו מתקשרים אליה, לכן זה בינה שהיא אמא, שהיא מחנכת. חנוכה קשור לנשים, ולכן הנס נעשה על ידי חנה, על ידי יהודית, שזה כוח של נשים. מי מלמד את הילדים שלו למסור נפש על קידוש השם? מי מנחיל את הערכים האלה? שיבוא הבן הבכור ויגיד לו, אנוכי, כתוב אנוכי השם אלוקיך, אני לא, אני לא זה. אתם יודעים מה כתוב במדרש? כל אחד חושב שהוא הרג אותו, אז הוא שלף חרב, הרג אותו באבחת חרב. אתם לא רוצים, אני מפחד להגיד לכם מה לשון המדרש. זה לשון מצמררת. הוא קטע לו את הידיים, קטע לו את הרגליים, חימם דוד נחושת, הרתיח דוד נחושת, קילף לו את אור הפנים וחתך לו את הלשון וזרק אותו לדוד הנחושת. וכשהוא ראה שהוא הולך למות, הוא עוד לא מת, אז הוא חיבה את האש שהאיסורים התארכו. זה הבן הבכור. שישה ילדים נוספים רואים את זה ואימא שלהם. הוא מביא את הבן השני, הבן השני אומר לו גם כן פסוק, שמעת לי עכשיו מזיכרוני, אומר לו גם כן פסוק, אומר לו, אתה ראית מה נציתי לאח שלך? אומר לו, יש לי בקשה אליך, יש לי רק בקשה אחת ממך, אל תעשה לי פחות. הוא לא יותר חזק ממני, אחי, אני יותר חזק ממנו, אל תעשה לי פחות. תחתוך לי ידיים, תחתוך לי רגליים, תקלף לי את הפנים, זרוק אותי לאש, תוריד את האש, תעשה מה שאתה רוצה. אל תעשה פחות. אל תעשה לי הנחות. שבעה. זה חנה, זה כוח של חנה. זה הכוח של בינה, זה הכוח של אמא. זה חינוך, זה אמונה. אמא זה לשון אמונה. השורש של המילה אמונה זה אם, א' מם. זה השורש. אתם זוכרים ששורשים בלשון הקודש הם בני שני אותיות. א' מם. האמא מאמנת את הילד שלה, אמון. אם, אמון, אמונה. היא מאמנת את הילד שלה לאמון ואמונה. הוא בוכה, היא באה. הוא רעב, היא באה. רטוב, היא באה. נוצר אמון בינה לבינו. הוא לומד שאפשר להאמין. זה אמא. זה דברים פשוטים. לכן, אנחנו יודעים שאחת הגזרות של היוונים הייתה להשטיח מעם ישראל ולבטל שלא יהיה שם שמיים שגור על פיהם. שלא יהיה שם שמיים שגור על פיהם. מה זה שלא יהיה שם שמיים שגור על פיהם? שם שמיים זה יהודי, יהודי, אמא שלו מלמדה אותו מישהו קטן. כל דבר להגיד בעזרת השם, ברוך השם, אם ירצה השם, פסיעת הדשמאיה, אם יגזור השם בחיים טובים, כל אחד עם הביטוי שהוא לב שמע מאמא שלו, מסבתא שלו, האמאות לימדו אותנו את זה. כל דבר הכי קטן, את הולכת לשוק בעזרת השם, אני אביא לך משהו מהמקולת אם ירצה השם. הכל השם, 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 השם. הכניסו לחיים את האמונה. הכניסו לחיים. מה היוונים מזהים? הם אומרים, בוא נפגע בחינוך. אתה יודע איך פוגעים בחינוך הכי טוב? בוא נכניס דמיונות. לכן במילה דמיון מה יש? יוון. איך נכניס דמיונות? נתחיל ככה. כל משהו באמונה נבטל. אמונה זה מעל ההיגיון? אז קודם כל אנחנו נעשה רק מה שהגיוני. מה שהגיוני תמשיכו לקיים כמה שאתם רוצים. מה שלא הגיוני, במילה היגיון, מה יש לזה מילה? יוון. 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 זה יוון. יוון זה תהיה הגיוני, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תדע להסביר את זה בהיגיון. אם לא, אל תעשה. ואני, ברגע שאני עובד בשיטה הזו ואין אמונה, אז יש הרבה מקום לדמיון. הרבה מקום לדמיון, נכון? אז אני אפיל את הכוח המדמה אצל הילדים, אצל הרכים, הילדים הרכים, זה נקרא, הכוח הזה נקרא שהם גזרו עוד גזרה. מה הם גזרו? כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. אנשים לא מבינים את העוצמה של הגזרה הזו. זה גזרה מטורפת. כי היוונים הבינו שהם צריכים להפעיל אצל התינוק, מהרגע שהוא נולד, מהרגע שהוא תינוק, את הכוח המדמה. הם הבינו שבעגלות של ילדים לא שמים, היהודים לא שמים תמונות של בובות, של פוקימונים, של, לא יודע, חזיר יער עם סוס. אצל היהודים בעגלות של התינוקות שמים דברי קדושה. פרצופים של רבנים, פסוקים. על בקבוק החלב של היהודים, אתם יודעים מה היה? כתבו לכם על קרן השור. מה זה קרן השור? קרן השור זה הבקבוק החלב של הילד היהודי. קרן היא רחבה מלמעלה קרן השור, צרה מאוד מלמטה, חלולה. היו מכניסים פנימה את החלב, והתינוק היה שם את הקרן הזו בפה ומוצץ. זה היה החלב שלו. מה היו עושים האימהות? כותבים על הקרן, התינוק מחזיק את הקרן ככה, מול פניו, אז על החלק שהוא רואה, כתבו שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה? האימהות ידעו שאתה צריך להכניס לילד אמונה מהגיל הרך. מהיום, עוד בבטן, אבל ויודע מהרגע שהוא נולד. היוונים גם ידעו את זה. הם ידעו אם אתה רוצה לעקור אמונה, תפעיל את הכוח המדמה, את הכוח שרואה בדמיון, הוא עוד לא יודע לקרוא, זה לא בהיגיון. זה הדמיון שלו, תפעיל בכוח הדמיון, תשים לו חיות בעגלה. תכתוב, אין לנו חלק באלוקי ישראל. שיראה את האותיות, אין לנו חלק באלוקי, הוא לא יודע לקרוא. לא, זה הכוח המדמה. כך זה עובד. שים לו בייבי מוצרט. פרקי תהילים לא טוב? לא, בייבי מוצרט. יותר טוב. עושה שלום. הכוח המדמה. הכוח המדמה זה מה שהורס את החינוך. לא. יש דמיון קדוש, צריך להפעיל אותו אצל ילד. תן לו לצייר, תן לו ליצור, תן לו, תלמד אותו להתפתח מעצמו. בוודאי, יש מקום לדמיון. דמיון זה דבר, כלי חשוב מאוד בעבודת השם. אבל לא הדמיון הזה, לא הכוח המדמה. לכן, מה עובד נגד החינוך? הכוח המדמה. איפה הוא בא לידי ביטוי בחיים שלנו היום? כך מסכים. כך תראו ילדים בני 2.5-3 שנחשפים למסכים, הם לא יודעים לעשות פעולות הכי פשוטות, הכי פשוטות, הכי פשוטות. הם לא סוגלים להתרכז 10 דקות לעומת ילדים בני אותו גיל שלא נחשפו למסכים. זה מזעזע. אתה רוצה להרוס חינוך, אתה רוצה להיות ילד חצוף, ילד שלא שומע להורים שלו, ילד שאין לו גבולות, ילד שלא מסוגל לשבת רגע אחד במנוחה, הוא חייב להיות, הוא תזזיתי, הוא היפראקטיב וכו'. תראה ילד שהכוח המדמה התלבש עליו. לכן חינוך, כמה זה בגימטריה? חינוך, המילה חינוך. חס ויוד 18, נון 50. כמה יש? 68. ובב 74. וחף 94. כמה זה המדמה? 94. מה עובד מול החינוך? המדמה. תעשה, תקח את הכור של הדמיון לקדושה, תעלה את הילד. קח אותו למקומות הלא נכונים, הרסת כל חינוך. אין שום אפשרות שתחנך אותו. גם כי הזקין לא יסור ממנה, זה חל לטוב ולמוטב. גם את הגרסה בענקותה, של דברים שליליים לא שוכחים. קשה מאוד לעקור אותם, קשה מאוד לתקן אותם. זה היוונים. מי עושה את כל התפקיד של החינוך? אמא. זה האמא. זה האמאות. זה חנה. בסדר, אנחנו מקבלים את הכיוון. לכן הסגולה, באחת הסגולות, היא כמובן מול האור של הנר, זה הכוח של האמאות. זיווגים, אפשר לבקש מול הכוח של הנר. פריון מול האור של הנר. לגלות שם את הכוח. חנה נפקדה בראש השנה. אמרת לכם, ראש השנה זה חנוכה, זה כנגד ראש השנה ביום הכיפורים. לכן מתיתיהו גימטריה ראש השנה. זה מובא בספרים, לא המצאתי את הגימטריות האלה. מתיתיהו זה גימטריה ראש השנה, כדי לבטא את הקשר לראש השנה, לא סתם. זה דברים שהם לפתוח חסימה, לפתוח עיכוב. האור הגנוז היה עובר כל חסימה. כל חסימה, יש חסימה בחיים, משהו לא זז, משהו לא מתקדם, משהו לא הולך, זה הזמן. טוב, כיוון שהשעה התאחרה, ואני לא רוצה להעלות אתכם, אני לא מביא לכם פה עוד רשימה שלמה של דברים שכדאי לשים עליהם לב. יש סגולה, רק למי ששומע, לפריון יש סגולה לקרוא מול אור הנרות, פרקים א' וב' בשמואל א', הפקידה של חנה. חנה, אמרתי לכם, זה סג. סג זה 63, זה קשור לספירת בינה. חנה נפקדה בראש השנה, זה קשור לעניין הזה של אמא אלה הקדישה. לא דיברנו לא על אור הנר, לא על הסוד שלו, לא דיברנו על, לא השלמנו את נושא החינוך. בלי נדר במהלך שבוע, בשבת נדבר יותר על הנושא של החינוך. אתם יודעים, זה דבר מעניין, יש שאלה בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש שואל, אני עושה זה תוך כדי כיפול מחילה, שילעתי אתכם עד כאן, אבל הזוהר הקדוש שואל שאלה מאוד מאוד מעניינת. הוא שואל, למה יהודים מתנועים בתפילה? לא תמצא את זה אצל שום אומה, שום גוי. שום גוי בתפילה לא מתנודד. לא אודי, לא סיני, לא בודהיסטי, לא זרטושטי, לא נוצרי, אף אחד לא מתנדנד. הפוך. הם עומדים כפויים, קוראים כפויים, מקסימום עולים יורדים, אבל לא מתנדנדים. אין התנדנדויות. למה יהודי מתנדנד? אור הנר. יפה מאוד, אור הנר. אבל אתם רוצים לשמוע את התשובה הבסיסית לדבר הזה? יש בפרשה שלנו, שואלים, האחים של יוסף שואלים, אומרים, מספרים ליעקב, אומרים לו, שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו. מספרים ליעקב, לאבא, אומרים לו, באנו, והאיש, האיש זה יוסף, שאול שאל לנו ולמולדתנו. התחיל לעשות לנו חקירות. רשי הקדוש אומר שם דבר מופלא. הוא אומר, אפילו עצי אריסותינו גילה לנו. אפילו עצי אריסותינו גילה לנו. הוא גם שואל, מה זה? מה זה הדבר הזה אפילו עצי? יש שם משמואל, אומר דבר מבין. הוא אומר, אתה יודע מה היה שם? אברהם אבינו, אברהם אבינו, הוא היה זריז, כמו הלהבה, זריז. והשכם אברהם בבוקר, זריז. זריז בעבודת השם. הבאתי לכם פה, חשבתי שנספיק, הייתי מכיר לכם מהמסילת ישרים, בפרק שעוסק בזריזות, בבירור חלקי הזריזות, הוא מדבר על זה שתהיה תנועתו כתנועת האש המהירה. אדם צריך להיות שתהיה לו תנועה מהירה בחיים. כל דבר לעשות במהירות. אתה כבר עושה משהו... עטיש, בדיוק ככה. עטיש, אש, תהיה אש, בדיוק. תגלה חיות. למה? האש, האש, אתה לוקח אש מימין לשמאל, כך הגמרא בשבת אומרת, נכון? לא הנחתה כעקירתה, לא עקירתה כהנחתה. אתה לוקח אש מימין לשמאל, מוציא אש לרשות הרבים. שם זה, אגב, דיון בהוצאת אש לרשות הרבים. אתה לוקח האש שהייתה פה, זה לא האש שהבאת הנה. היא בדרך משתנה, זה כבר לא אותה אש. אש זה דבר משתנה, כי, נכון? היא פועלת. אברהם אבינו היה זריז. אברהם אבינו המציא מיטה. ככה אומר השם משמואל, הוא מביא ראיות לזה. אין לי את התנאי לזה, אני לא רוצה להעיף אתכם. המציא מיטה שהיא אריסה. מה זה אריסה? היא לא עומדת על ארבע רגליים יציבה, אלא עם, או עם עיגול, רגליים עגולות מלמטה, שזה מתנדנד, או היא תלויה על ארבע חוטים שהיא מתנדנדת. כמו אריסה, ארסל. זה הייתה המיטה שהמציאה... ורק אצל אברהם, יצחק ויעקב היו המיטות האלה. זה עצי אריסותינו גילה לנו. יוסף ידע להגיד להם, והם לא הבינו מאיפה הוא יודע, בבית שלכם אתם ישנתם על אריסות מתנדנדות. אף מקום בעולם זה לא היה. אומר השם משמואל, עד הדורות האחרונים שהגויים ראו אצל היהודים את המיטות האלה וחשבו שזה עוזר להרגיע את התינוק, בגלל זה עשו את המיטות, אז כולם עשו מיטות כאלה, ואנחנו שכחנו את הטעם. אבל הטעם היה להרגיל את הילד להיות בתנועה. להרגיל את הילד להיות כמו אש, לא במקום אחד. זה היה הטעם הבסיסי. הטעם זה יהודי לא יושב בשקט. יהודי כל הזמן עם חיות חדשה, עם התלהבות חדשה בעבודת השם. כמו אש, כמו האור של הנר, כמו האריסה המתנדנדת. לכן כשאנחנו בתפילה, זה לא חוסר כבוד כשאנחנו מתנדנדים. הגויים רואים בזה חוסר כבוד. הגויים אומרים, הם לא מכבדים. כשאתה עומד ליד מול מלך, אתה כפור. אתה מכבד, אתה ירא. אלה מתנדנדים. לא, אנחנו מתנדנדים כי אנחנו, החיות שלנו זה כנר השם נשמת אדם. כי הנשמה שלנו היא נר, היא מתנועת, היא רוצה את האש, היא רוצה את החיפוש, היא רוצה לעלות כלפי מעלה, היא רוצה, והיא אחוזה למטה בפתילה, היא לא יכולה לעלות, אז יש לה תנועות כל הזמן, היא בתנועה. וזה הכוח שאנחנו צריכים לקחת מהעניין הזה. יהי רצון שנזכה לבית משיח צדקנו בעניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן. ברוך ה' לעולם. אמן.